שלום לכולם. אנחנו מתחילים. כיוון שימי עיון מוקדשים בין השאר לציין 50 שנה לייסוד ישיבת הר עציון, ביקשו את המשתתפים לומר איזה משהו בהקשר הזה. לא לכולם יש, לי היה הזכות להיות בין אלה שהיו פה בהתחלה, וכיוון שכך יש לי מה לספר, וגם את השיעור, הנושא והתכנים קשורים לעניין הזה. אני הייתי במחזור השני של הישיבה, התחלנו בכפר עציון, כשאלון שבות עוד לא הייתה בכלל. היה לנו הכבוד להיות בהנחת אבן הפינה של אלון שבות, והמורה שלימד אותנו היה בחור צעיר שקוראים לו חנן פורט, והוא בא עם בגדי עבודה כחולים מהלול לתת לנו שיעור ככה בין עבודה לעבודה, והצבע, הריח עדיין באפי מאז, ובהחלט היה מרתק לראות את חנן זכרו לברכה עם בגדי עבודה ככה ישר מן השדה ומלמד את פרקי אליהו. וזה היה הנושא שהתחלנו בו. מבחינתי זה גם היה מפגש עם עולם הנבואה דרך חנן בכפר עציון של שנתיים אחרי מלחמת ששת הימים, ככה עוצמתי. וכשביקשו משהו מאז החלטתי ללמד משהו עם כמה תובנות שהתעשרו מאז ועד היום. אז כך, העולם של הנבואה הוא נושא מאוד מרתק. האמת שהוא נמצא ביסוד כל התנ"ך, כי מה שמיוחד בתנ"ך, בתורה ובנביאים, לא בכתובים, הוא הנושא של קיומה של נבואה. הנבואה היא בסיס של כל הדברים הללו, וצריך להציץ מפעם לפעם מאחורי הפרגוד כדי להבין את הדברים, כי הדבר הזה משמעותי מאוד בהבנת הרבה מאוד מפרקי התנ"ך. בלי להבין את כללי המשחק של התופעה הזו, אנחנו מתקשים להבין הרבה מאוד פרקים, ואני אדגים את זה על מקרה קיצון במידה רבה, פרקי אליהו. באופן כללי, התהליך הוא מאוד פשוט. אנחנו יודעים שהשם מנבא את הנביא. למה, מה הטכניקה שבה הדברים עובדים, זה נושא לסדרת שיעורים בפני עצמה. אבל יש שתי תחנות. השם מדבר עם הנביא, והנביא צריך להעביר את התכנים, במידה והם לא למחותף בלבד. יש פרקים שהם נועדו רק למי ש... למשל פרק ההקדשה של ירמיהו, הוא לא צריך ללכת למסור אותו לאף אחד. אבל כשהוא נשלח להעביר לכתובת אחרת, בין אם זה העם, בין אם זה אישים פרטיים, אם זה קבוצות אנשים, בעם ישראל ובאומות העולם, אין זה משנה, יש שליחות. וחובתו של הנביא להעביר את התכנים הללו הלאה. על החובה הזאת באמת כבר לימדה אותנו התורה בספר דברים. אין דפי מקורות, זאת אומרת מי שחיפש, אין. המקורות הם התנ"ך, אין מה לעשות. אז אני מקווה שהבאתם, כי מי שלא בא עם תנ"ך, בשעות האלה הוא בוודאי נח. כן, אז התנ"ך קוראים לזה בעברית קלה. בכל אופן, אז זה הזמן באמת לדפדף קצת. בספר דברים בפרק י"ח אנחנו שומעים את ההנחיות של משה רבנו שמלמד אותנו על כך שיש נביאים. יש נביאים, וכך כתוב שם בפסוק י"ח, פרק י"ח פסוק י"ח: נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דבריי בפיו, ודיבר עליהם את כל אשר אצווינו. ובכן, יבואו נביאים כמוך אחריך, אולי, לא אולי, בטוח לא במדרגתו של משה, אבל נביאים שזוכים לחוויית ההתגלות, והם יקבלו דברים מן השם, והם יצטרכו להעביר ויעשות את כל מה שהשם ציווה אותם. יש חובה לשמוע, והכתוב מספר לנו שני דברים. א', שהוא צריך להעביר את הדברים שמגיעים אליו, ובצורה מדויקת, ואם לא יעשה כך ולא יעביר, יש מה שקוראים בלשון חז"ל נביא הכובש נבואתו. הדוגמה הקלאסית, זה לא מופיע פה בפסוקים, אבל הדוגמה הקלאסית כך היא יונה. יונה הנביא אומר, אני לא הולך, נקודה. והמחיר של אדם, של נביא שכובש נבואתו, חייב מיטה בידי שמיים. ועל כן, כשהוא יוצא אל המסע בים, יודע יונה ש... בעצם הוא הולך ל-one way ticket, בגלל שאין לברוח מלפני השם, הוא חייב לבצע את השליחות. ובאיזשהו מקום, זה דבר שהוא מסלול אחד. יש מסלול אחר, אדם שמדבר בשם השם, אבל הוא איננו לא מקבל את הדברים, אלא הוא ממציא אותם. זה מה שכתוב בפסוק יוטט, והיה איש אשר לא ישמע אל דבריי אשר ידבר בשמי, אנוכי אדרוש מאמו. אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי את אשר לא ציוויתיו לדבר, הוא מת הנביא ההוא. במילים אחרות, יש חובה להעביר את הדברים. השאלה המעניינת היא, באמת, איך מעבירים את הדברים, ואיך הדברים מתגלגלים בקטע הזה. מבחינה זאת חשוב להבחין, כשאנחנו קוראים בכתובים, מתי הנביא אומר את דבר השם, ומתי הוא מדבר כאדם. כי הרי בסופו של דבר מותר לו גם לתפקד כאדם, הוא לא כל הזמן משמיע נבואות. בטח לא נביא רגיל. משה רבנו יותר היה אמון על דברים שזרמו הרבה אליו, אבל הנביא הרגיל לא כל יום זכה להתגלות. יכול לזכות להתגלות ואחרי שנתיים עוד אחת, ויכול להיות פסק זמן גדול בין אירוע לאירוע. אנחנו חייבים להבין שכשהנביא מדבר בשם השם, הדברים מחייבים אותו ואת השומעים לבצע. כאשר הוא מדבר בשם עצמו, זאת מוזיקה אחרת. הוא עוד אדם חשוב, נכבד, רם וניסה, כי אחרת הוא לא היה נביא. אבל הוא, אין לו תוקף של נביא. הוא מביא את דברו האישי, וזה מוזיקה אחרת לגמרי. הדבר הקלאסי שמבטא את זה, זה ספר שמואל ב' בפרק ז'. ספר שמואל ב' פרק ז', הוא הפרק המפורסם שבו דוד מביע את רצונו לבנות את בית המקדש. ואכן בספר שמואל ב' פרק ז' פסוק א', ויהי כאשר כי ישב המלך בביתו, והשם הניח לו מסביב מכל אויביו, ויאמר המלך אל נתן הנביא. הוא נקרא נתן הנביא, כי זה הדברים שהוא עושה מפעם לפעם, אבל הוא בין נבואה לנבואה, הוא גם אדם. ואכן ראינה אנוכי יושב בבית ארזים, וארון האלוהים בתוך היריעה. והוא בעצם אומר בעברית קלה, אני רוצה לבנות בית מכובד לקדוש ברוך הוא. ויאמר נתן אל המלך, כל אשר בלבבך לך עשה כי השם עמך. הדברים האלה לא קדם להם דבר השם. זאת אמירתו הפרטית של נתן כאדם. ועל כן בלילה, בפסוק הבא, והי בלילה ההוא, והי דבר השם אל נתן לאמור, לך ואמרת אל עבדי אל דוד, כה אמר השם, האתה תבנה לי בית לשבתי, וכן הלאה. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא מסתייג מן הרעיון, ונתן מופיע אצל דוד ואומר לו, סטופ, מה שאמרתי אתמול על דעתי, איננו על דעת הקדוש ברוך הוא. עכשיו אני אומר לך כנבואה, שאתה מנוע מלבנות את בית המקדש, בינך היוצא ממאיך, הוא יבנה הבית לשמי. במילים אחרות, אנחנו תמיד צריכים לשאול, האמירה של הנביא, האם זאת אמירה שקיבל מאת השם, או שזאת אמירה שנאמרת על ידו כאדם. וכפי שאמרנו קודם, לדבר הזה יש משמעות דרמטית. עיצה שאדם פרטי נותן, גדול ככל שיהיה, לא מחייבת. היא רעיון יפה, אפשר לקחת אותה, אפשר את ההצעה, אפשר לא לקחת אותה. כשזה דבר השם, גם הנביא המביע את דעתו מחויב לה, ובוודאי גם השומעים באותה מידה. הנקודה הזאת חשובה להבנה בהרבה מאוד מקרים, ובאיזשהו מקום אנחנו לא כל כך שמים לב כשאנחנו קוראים את הפסוקים בתנ"ך, האם הדבר הוא דבר השם או שזאת אמירה של נביא על דעת עצמו. ובאיזשהו מקום קשה להרבה פעמים להבחין בכך, כי לא תמיד או בדרך כלל יתר דיוק, הכתוב לא מתאר את כל התהליך. הוא לא מתאר את השלב שהשם מתגלה לנביא ומעביר לו את המסר, ואחר כך הכתוב לא מתאר בפירוט איך הנביא הולך ומבצע את הדברים בפועל מול הגורם שאליו הוא נשלח. פעמים שהכתוב מתאר את הציווי, ופעמים שהכתוב מתאר את הביצוע על בסיס שהשם אמר לו. ולכן הרבה פעמים קשה לנו לבדוק את היחס בין שני הדברים, אבל מאוד חשוב לחפש תמיד האם הנביא מביע בשלב זה או אחר את הדברים בשם השם, או שאין ככה דברים. לדבר הזה יש משמעות מאוד מרתקת ביחס לפעילותו של כל נביא, אבל הוא מופיע בעוצמה מיוחדת ביחס לאליהו. אנחנו כולם יודעים שהנושא הזה של בחירה חופשית יש גם לנביא. גם לנו יש הוראות קבע בתורה מדברי משה, מצוות, הוראות קבע. אבל כידוע יש לנו בחירה חופשית. אנחנו יכולים לבצע או לא לבצע עם כל ההשלכות שנובעות מכך. כאשר הרבה פעמים גם הנביא מקבל הנחיה, הוא יכול להחליט אם הוא עושה או לא עושה. כמו יונה לדוגמה שהזכרנו קודם. פעמים שנביא לא מתלהב ויש לו מה להגיד. אברהם אבינו כשאומרים לו על חורבן סדום, הוא מנהל מסע ומתן וויכוח. משה רבינו כשאומרים לו אחרי חטא עגל ואחרי חטא מרגלים על כך שהוא רוצה, הקדוש ברוך הוא רוצה להשמיד את עם ישראל, הוא מתווכח. זאת אומרת, לא שהנביא אומר כן המפקד וזהו, והוא לא רמקול אוטומטי של הקדוש ברוך הוא, יש לו מה לומר וסגנונות שונים בדבר. והדבר הזה בעצם הוא נוגע לא רק לתכנים, אלא גם לסגנון. יש מחלוקת גדולה בין המלבים, אברבנאל והרמח"ל, האם הניסוח שהנביא משמיע הוא של הנביא, או שמא הוא מקבל הכל קומפלט, כולל ניסוח. ודאי שאת הרעיונות הוא מביע בצורה מדויקת על פי השם, כי אם לא הוא נביא שקר, הוא ממציא תכנים ואומר בשם השם את אשר לא נאמר לו. אבל לגבי הסגנון, ולא פחות מזה, דרכי ההעברה. באיזה קצב הוא נחלץ לעשות את הפעילות, באיזה... עכשיו, פעמים שהדברים נאמרים במפורש בנבואה וזה מחויב לה, אבל פעמים הדברים נאמרים בלשון כללית, ודרכי הביצוע, קצב הביצוע, הסגנון, לפי מאן דאמר שהנביא מסגנן, תלויים בו. ומבחינה זאת הדבר הזה מאוד מאוד מעניין, מאוד מאוד מרתק, וכדאי לעקוב אחרי הדברים, כי אנחנו לא כל כך שמים לב לתהליך הזה שאנחנו קוראים דברי נביאים בתנ"ך. אני ארצה לחדד את התובנה הזאת ביחס לפרקי אליהו במלכים א' החל מפרק י"ז. מלכים א' החל מפרק י"ז. באופן כללי, התקופה שבה פועל אליהו היא תקופתו של אחאב. אחאב הוא היה מלך, איש ביצוע בלתי רגיל, אבל חסר חוט שדרה לחלוטין מבחינה רוחנית. וכל מי שהוא ניצב לפניו, הוא היה אומר לו כן המפקד. אם זאת הייתה איזבל, שהייתה אישה מאוד נמרצת, הוא מאוד כופף את קומתו כלפיה. ומצד שני, כשניצב מולו יהושפט או אליהו הנביא, אז הוא גם אומר כן המפקד. הוא איש ביצוע מצוין, אבל אין קשר בין כושר ארגון וביצוע לבין חוט שדרה רוחני. באיזשהו מקום לפעמים מבלבלים. צריך לדעת שזה שני דברים שונים. והעובדה הזו גורמת לכך שאחאב מושפע מאוד מאיזבל, והוא מכניס את העבודה הזרה בשיא השלילה. וזה אחד מתקופות השפל של מלכות ישראל. הכתוב אומר את הדברים במפורש בספר מלכים א' בסוף פרק ט"ז, כאשר מצד אחד הוא משבח את אחאב על ביצועיו גם בהספד בסוף וגם לאורך הפרקים שמתארים אותו על פועלו. מצד שני, הכתוב מספר בספר מלכים א', פרק ט"ז פסוק למד, על אחאב. ויעס אחאב בן עומרי הרע בני השם מכל אשר לפניו. ויהנקה לכתו בחטות ירובעם בן נבט של העגלים בבית אל ובדן וחסימת הדרך למקדש בירושלים. ויקח אישה את איזבל בת את בעל מלך צידונים, וילך ויעבוד את הבעל וישתחו לו. והוא מקים מזבח לבעל, והוא מוסיף עבודה זרה, והכתוב מדגיש בסוף פסוק למד ג' ויוסף אחאב לעשות להכעיס את השם אלוהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. במילים אחרות, דרדר את מלכות ישראל לשפל של עבודה זרה. והכתוב מאיר פה בזה מאמר מוסגר בפסוק, בסוף פרק ט"ז, על חיאל בית האלי שבנה את יריחו, וזה תקוע פה ככה, לא קשור לקודם ולא להמשך. חז"ל כבר חיברו את כל אלה והדברים מפורסמים, שכשאותו חיאל בית האלי העיז פניו לבנות את יריחו, שבעצם נותרה כאדרת החיה לישועה גדולה של הקדוש ברוך הוא בכניסה לארץ, והוא החליט שהוא מוחק את האנדרטה הזאת, כי האנדרטה הזאת מרוממת ומשבחת את הקדוש ברוך הוא, וכדאי את כל האנדרטות האלה לחסל. ובימיו העיז חיאל בית האלי לבנות את יריחו, במילים אחרות למחוק את השדר שעולה מן העיר החרבה יריחו. ובכך הוא בעצם משלם בבניו, כפי שנגזר בזמנו על ידי יהושע, והוא מוכן לשלם את המחיר. מוכן לשלם את המחיר. וכשבא לנחם, אומר המדרש, אחיו ואליהו הגיעו לשם ונפגשו אצל חיאל בית האלי, ואז עומד אחיו בהתרסה ואומר, משה רבך אמר, וחרף השכם אם תהיה עבודה זרה, וחרף השם בכם מצר את השמיים ולא יהיה מטר, ואדמה לא תתיין את יבולה, ואני עובד עבודה זרה על כל גבר המוות תחת כל עץ רענן, והכל פורח. האמת היא שהרבה פעמים המציאות מורכבת. אחאב באמת מצד אחד עבד עבודה זרה וגרם לכך שהמציאות תהיה שפלה, אבל מצד שני הוא היה המלך שיצר קשר הדוק עם מלכות יהודה, עם יושפת מלך יהודה. והחיבור בין שתי הממלכות הביא לשיא ולהתרעננות ביחסים של בין שתי הממלכות, מה שעולה היה כדוגמתו לאורך כל תקופת פילוג המלוכה. והאחדות הזאת הייתה גם בכך שיהורם בן יהושפט נשא את עתליה לבית אחיו, וגם נישואים בין בתי המלוכה. היה שיתוף פעולה צבאי, שיתוף פעולה מדיני בין שני בתי המלוכה. חז"ל כבר מדברים על כך שבימיו לא הייתה דילטוריה, לא אמרו לשון הרע. כיבדו אלו את אלו. כוח האחדות מוכר וידוע כערך שהולך כבר משחר ההיסטוריה, כאשר שואלים חז"ל למה בדור הפלגה רק החריב הקדוש ברוך הוא את המגדל והפיץ אותם לכל עבר, לעומת דור המבול שהחריב את כולם וטיטה את כל האנושות. כי כשיש שלום ואחדות בין האנשים, זהו ערך נכבד שהקדוש ברוך הוא מחשיב גם אצל רשעים. וגם כאן האחדות שיצק אחאב עם יהושפט הביאה לפריחה, ובאמת התקופה של אחאב בחלקה הגדול היה תקופה של פריחה. אבל אנשים מבלבלים, מצד אחד עובדים עבודה זרה ויש פריחה, מסקנה שאפשר לעבוד עבודה זרה והכל בסדר ושום דבר לא קורה והשמיים לא נופלים. וזאת בדיוק הייתה הטעות, ועל כך מתחיל הפסוק הבא, אומר אליהו, כן, שמופיע בפרק הבא, בפרק י' ז' פסוק א', ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחיו, חי השם אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. גשם, כך האמינו עובדי האלילים, הבעל, הוא היה אל הגשם, אל הפריון. ואם אתם עובדים לבעל, אז גשם לא יהיה, כפי שכתוב בפרשת ויהי עם שמוע, שאנחנו אומרים כל יום. וחרף השם בכם ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, ואדמה לא תיתן את יבולה. במילים אחרות אין מצב שפה תהיה השתוללות של עבודה זרה ועסקים כרגיל. אליהו מופיע משום מקום, אין לנו שום רקע, שום ידע מוקדם עליו, הוא פתאום נכנס לתמונה, וההופעה הזאת, החדה הזאת, היא בעצם ביטוי לאותו שיח שחז"ל מתארים שהתרחש בניחום האבלים אצל חיאל בית האלי, והוא אומר, רבותיי, לא ירד גשם עד שהעם יכיר בבעל הבית של העולם. ואם הם ישייכו את הדברים לבעל, אז גשם לא יהיה עד הודעה חדשה. הכתוב פה לא מספר שהדברים נאמרו על פי השם. ההחלטה הזאת שיהיה בצורת, זה אליהו מרקים לפי דברים. השאלה הגדולה היא באמת, איך זה עובד? אז חז"ל אומרים שצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, והוא רוצה לתת גיבוי לעבדיו הנביאים, אבל בשום מקום לא שמענו שמעשיו של אליהו היו על פי הדרכה מוקדמת נבואית של הקדוש ברוך הוא. ואליהו שהיה קנאי כפי שאנחנו נראה, הוא החליט שהמציאות הזאת אי אפשר שתהיה, ולכן הוא מחליט על זה בצורה נחרצת, ובעצם נוצרת בצורת קשה. ופה אנחנו בעצם מוצאים את האימות ואת המפגש של אליהו עם העם, או עם אנשים שונים שסובבים אותו, עד כמה שסובבים אותו כפי שתכף נראה בכלל. אנחנו מוצאים את העובדה שאליהו בשלב הראשון הקדוש ברוך הוא כפי שתראו מתוך הדברים, לא מתלהב מן הגזרה הזאת, אבל איך אומרים? נותן לו חוט ארוך. יש לפעמים שמנהל בית ספר, יש לו מחנך, יש לו כיתה מופרעת, והוא מחפש איזה מחנך שמוכן להסתכן בכניסה אליה, ואז הוא אומר, תשמע, אתה תיכנס לכיתה הזאת, והוא לוקח אחריות, והוא נותן לו חבל. והאיש הזה, יש לו שתי אופציות עם הכיתה, או ללכת איתם יד ביד או ראש בראש. אליהו הולך ראש בראש. והמנהל לא אוהב את זה. ובאיזשהו מקום, הוא נותן לו שנה, ותכף תראו, הוא נותן לו עוד שנה, ובשנה השלישית הוא אומר, עד כאן. ייתן לך צ'אנס, נראה, אם זה יעבוד, הראש בראש שלך, נלך על זה. אם זה לא יעבוד, אנחנו נעצור את הסיפור. וזה בעצם מה שקורה פה. שנה ראשונה אליהו, כפי שהכתוב מלמד בפרק י"ז פסוק ב', והיא דבר השם אליו למור, פה כתוב במפורש, נבואה, שהשם אומר לו, לך מזה ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל קרית על פני הירדן, פרק י"ז פסוק ג'. הוא שותה מהנחל, עורבים מביאים לו אוכל, בשר, לחם, העורב עוד אצל המבול איננו מבשר טוב, היונה היא זאת שהייתה מבשר טוב, בלי להיכנס לכל מיני מדרשים נוספים. באיזשהו קום מעוטטים לו, אתה בנחל קרית, אתה מנותק, לאיפה אתה הולך? מסתלק. הוא לבד, לא יודעים איפה, הוא נעלם לשנה. בשלב מסוים, הנחל יבש, ככה כתוב בפסוק זין, והיא מקץ ימים, וימים במקרא זה שנה, כפי שעוד נראה בהמשך. והנה הנחל יבש, כי לא היה גשם בארץ. עכשיו הוא מקבל באופן ניסי אוכל ומים, אבל מה קורה עם האחרים? לא מעניין אותך? הקדוש ברוך הוא לא התלהב מהטקטיקה שלו. בכל מקרה הוא מגבה אותו. ואכן, אחרי שנה בפסוק ח', ויהי דבר השם אליו לאמור, קום לך צרפת אשר לצידון, וישבת שם, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. והוא קם והולך לצרפת אשר בצידון, והוא פוגש שם אישה אלמנה, והיא מכינה את מה שקוראים היום הסעודה האחרונה, והוא אומר לה, לא פחות ולא יותר, היא לא מכירה אותו. הוא הגיע משום מקום פעם נוספת, והוא אומר לה, את תכיני מה שאת רוצה, אבל את תכיני לי בראשונה, ואחר כך תאכלי מהשאריות את ובנך. ואז היא אומרת, מה, אבל אין לי יותר כלום. היא אומרת, אל תדאגי. למה? אני מבטיח לך שכד הקמח לא תכלה וצפחת לך השמן לא תחסר. זאת אומרת, על סמך מה? על סמך זה שהקדוש ברוך הוא אמר לו שתביא תשע משל מנה לכלכלך. זאת אומרת, בטוח לו שיהיה לו מה לאכול. תבינו שבנחל קרית זה אזור מדברי, וששם הבצורת הגיעה בשנה הראשונה, זה טבעי. גם בצורפת אשר בצידון, צור וצידון לצורת החוף של לבנון, אזור פורח ופורה, גם שם יש כבר אין מה לאכול, והאישה האלמנה הזאת ולבנה אין מה לאכול, והוא מופיע ודואג בדרך נס שהוא והסובבים הקרובים אותו יוכלו להתפרנס הלאה. והוא שוב מתעלם וחי בתוך הקומחייה שלו, ובאיזשהו מקום, אם זה לא מספיק, הקדוש ברוך הוא ממית את בן האלמנה הזאת. ובאיזשהו מקום היא צועקת ואומרת לו, כן, שמה באת? הרי בגללך, ואליהו מבין שהמוות רודף אותו, אותה בגללו, הוא קשור לעניין. ואכן הוא אומר בפירוש בפסוק כף, ויקרא אל השם ויאמר, השם אלוהי, הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה, הרי אותה להמית את בנה. ואז הוא בעצם מנהל פייט כדי להחיות את הילד. הוא לא יכול להחיות אותו, רק הקדוש ברוך הוא יכול, והוא מתפלל, והקדוש ברוך הוא נענה לו. היא אומרת לו בפסוק אחרון של פרק י"ז, כן, ותאמר האישה אל אליהו, אתה זה ידעתי, כי איש אלוהים אתה, ודבר השם בפיך האמת. עד עכשיו הוא נראה לה כאיזה קוסם, שהגיע פתאום משום מקום, ונותן אוכל, דואג בצורה פלאית, אבל לעשות תחיית המתים גם הקוסמים לא יודעים לעשות, ובאיזשהו מקום עכשיו היא מבינה שכנראה יש לו עוצמה מיוחדת. שימו לב שהיא נענתה לו לבקשתו לקבל אוכל, למרות שזו הייתה האופציה האחרונה שלהם לאכול. יש משהו ממגנט בהופעה של אליהו, ותכף נדבר על זה בצורה מאוד מרתקת באופן שיטתי. פרק י"ח פסוק א', ויהי ימים רבים, ודבר השם היה אל אליהו בשנה השלישית למור. שנה הוא היה בנחל קרית, שנה הוא היה בצרפת אשר לצידון, בשנה השלישית הוא אומר לו, לך אראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה. במילים אחרות, החבל שנתתי לך שנתיים נגמר. עכשיו אני מתחיל לנהל את העניינים, גם אם אתה לא אוהב. ובאיזשהו מקום אתה הולך להודיע לאחר שסיפור הבצורת נגמר וירד גשם. שוב, לא כתוב לו מתי להגיד, איך להגיד, איך זה יתגלה. אליהו שוב נוקט יוזמה, הוא מבצע, אבל איך הוא עושה? הייתי אומר, הוא תופר סיטואציה שבה הוא מכניס את הקדוש ברוך הוא לפינה. למה? כי בסיפור של המעמד בהר הכרמל שאליו הוא חותר וכולנו מכירים אותו, הוא בעצם אומר לקדוש ברוך הוא בסופו של יום, תראה, נביאי הבעל התפתחו, הם לא יצליחו להוריד אש מן השמיים. 1-0 לטובתך. אבל אם אני גם כן אתפדח כמותם, יהיה טקו, וברוח הימים האלה יצטרך לעשות פנדלים בסוף. במילים אחרות, אין מצב. אנחנו חייבים לעשות מעשה ולנסות לשנות את הדברים. הייתי אומר בעברית קלה, הוא מכריח את הקדוש ברוך הוא להוריד אש מן השמיים, כי אחרת הכל יתפרק ויתפורר. שימו לב לניסוחים המרתקים שיש בהקשר הזה. הנה כשלכאורה, כאשר הוא מביים את כל העניין הזה, אתה מוצא את העובדה שלכאורה, אם כל המעמד הזה זה היה רעיון שלו, קדום יחו אמר לו להופיע אצל אחיו, באיזו סיטואציה, ואיך להפוך את הדברים ולקרום אור וגידים את המציאות הזו, זאת סיטואציה שהוא קובע אותה. הוא קובע את הסגנון ודרכי העבודה. ואכן, אף אחד לא הכתיב לו את הדברים, והכתוב אומר בפרק י' ח' בפסוק למד וב, ואי בעלות המנחה, פרק י' ח' פסוק למד וב, ואי בעלות המנחה, אחרי שכבר נביאי הבעל התבזו בשידור ישיר לעין כל, ויגש אליהו הנביא ויאמר, השם אלוהי אברהם יצחק וישראל, היום יוודע כי אתה אלוהים בישראל ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה. דהיינו, אם אתה תוריד את מהשמיים, יתברר שאתה אלוהים, לא כמו נביא הבא, ויתברר שאני גם שליח שלך. מעין מה שאומר משה רבינו בפרשת קורח ועדתו. אם בריאה יברא השם, כן, ותבלע, תפתח את פיה ותבלע את כולם, אז שיתברר לכולם שלא מליבי חילקתי ג'ובים, אלא על פי השם. גם פה עומד על המבחן האמינות, גם אמינותו של אליהו כנביא, וגם אמינותו של הקדוש ברוך הוא כאלוהים. ואכן, אם היה זה דבר השם, כל התוכנית הזאת, למה הוא צריך לעמוד בפוזה הזאת ולשאול בפסוק למד זין, ענני השם ענני, וידעו העם הזה כי אתה השם האלוהים. במילים אחרות, אם הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות את זה, אז מה הוא צריך לבקש ענני? הוא מבקש ענני כי הוא יודע שבאיזשהו מקום הוא תפר את כל העסק, ואומר קדוש ברוך הוא, עכשיו אין לך ברירה, תחליט, או שאנחנו מתבזים יחד ואנחנו נשארים בפאזה של הנביאי הבעל, או שאתה עושה משהו ועכשיו כולם יראו את האמת. באמת הכוח של נביא, אדם כמו משה רבינו, לעמוד ולתביח אברהם אבינו, נהל איתו שוק מזרחי, יש בה 50 צדיקים, 45 צדיקים, 40, מה זה כל הסיפור הזה? אבל היכולת לעמוד ולהתווכח על דברים שהוא מאמין בהם, שהוא רואה בהם, שהוא מוכן למסור את נפשו עליהם, והוא משמיע לקדוש ברוך הוא גם פה ככה איזה הערה בצד, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית, בסוף פסוק למד זי, את מי שאחראי למציאות הזאת של עובדי עבודה זרה זה אתה. למה אתה הסיבות את ליבם אחורנית? כי אם נתת שפע בתקופה שהעבודה זרה חוגגת, אז אל תתפלא שהם מתנהגים ככה. אתה יצרת את התנאים לטעות, אתה השם. אתה חייב לעשות משהו לתקן את המצב. וואו, איזה מאבק. נופלת אש מן השמיים, ובאיזשהו מקום, את ההמשך אנחנו יודעים, העם כולו צועק, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. לכאורה נפתחה הדרת. אליהו הצליח. ובפייט שמתנהל, לא רק בין אליהו לאחאב ולעם, לעובדי עבודה זרה. יש פה פייט סמוי בין אליהו לקדוש ברוך הוא. לא פחות דרמטי מזה שמנהל אליהו עם העם. באיזשהו מקום, אנחנו חושבים, הנה, אליהו לקח את ה... הצליח. אבל מהר מאוד מתברר שלא כך פני הדברים. אומנם יורד גשם בעקבות הדברים, וכאן התקיים הדבר שהקדוש ברוך הוא שלח אותו להופיע ולדאוג לכך שירד גשם. יש גשם, אבל כשמגיע אחאב הביתה לישראל, והוא מספר לאיזבל, שדרך אגב לא ידעה כלום על כל האימות הפומבי הזה, מתברר לה, אימות שמחה, שסוף סוף אחרי 3 שנים יורד גשם, אז היא אומרת לו, חוויניו, מה המצב? תראה, ברוך השם יש גשם. אבל אני מוכן לספר לך, הוא אומר לה, תדעי לך שהיה איזה משהו, איזה אירוע בהר הכרמל, ושם כל הנביאים שלך וכל החבר'ה שלך כבר שתים בקישון, המצב לא נעים. מה? זה מה שעשית? אפילו ידעת אותי? מיד מוציאה חוזה על אליהו, שישים את נפשו כנפש אחד מהם. ובאיזשהו מקום שאליהו בטוח שעכשיו כל העם מתייצב מאחוריו, כי הוכח, כולם צעקו השם האלוקים, עוברים שבועיים, והוא לבד. ואז הוא מסתכל ימינה ושמאלה, ומבין ששום דבר לא זז. ואז הוא מיואש, ויוצא במסע בדד, בשלב הראשון עם נערו, והוא אומר, טוב מותי מחיי. הוא מיואש. והוא מגיע בסופו של דבר להר האלוהים חורב. ושם, באיזשהו מקום, אנחנו מוצאים את הדו-שיח שעוד מעט נחזור אליו. כמה דברים ביחס להתנהלות של אליהו. הוא פועל בשתי החלטות דרמטיות, על גזירת הבצורת מצד אחד, ועל המעמד בהר הכרמל מצד שני, על פי דעתו. בשום מקום הוא לא צווה על כך, והוא מחליט על ביצוע של הדברים מתוך שיקולים שלו, מתוך ויכוח קשה שיש לו עם ריבונו של עולם. חז"ל אומרים את הדברים בצורה מאוד מעניינת במחילתא בפרשת בו. כן, אומרים שם 3 נביאים הם, אחד תבע כבוד האב וכבוד הבן, אחד תבע כבוד האב ולא כבוד הבן, ואחד תבע כבוד הבן ולא כבוד האב. האב זה הקדוש ברוך הוא, הבן זה עם ישראל. ירמיהו תבע כבוד האב וכבוד הבן. הוא כאב את המציאות של החורבן, הוא השמיע נבואות קשות, והוא כאב ובכה וביצע תוך בכי. אבל הוא שכה בסופו של יום שהקדוש ברוך הוא יגבה אותו. אליהו תבע כבוד האב ולא כבוד הבן. דיינו, היה אכפת לו מהקדוש ברוך הוא ולא היה אכפת לו מעם ישראל. וכיוון שכך, כפי שתכף נראה, הוא יודח ויגידו לו את אלישע בן שפט, תמשך לנביא תחתיך. הקדנציה שלך נגמרה, נמצא מחנך כיתה שיעבוד איתם יד ביד, ולא ראש בראש. ויש את השלישי, יונה, תבע כבוד הבן ולא כבוד האב, ואכן אומר לו, וידבר השם אל יונה, שנית למור, שנית נדבר עמו ולא שלישית. דהיינו, הוא דיבר איתו אז, ובעצם פסקה נבואתו אחר כך. אז במילים אחרות, יש פה מצבי קיצון. מצבי קיצון, על מה הולכים? על כבוד האב, על כבוד הבן, או גם כבוד האב וגם כבוד הבן. אין ספק, זו דילמה שכל נביא מתלבט בה. אלא שהמציאות שבה הוא צריך לפעול, מכתיבה את עוצמת הדילמה שהוא נתון בה. בכל מקרה, אנחנו מוצאים שאליהו הולך ומשלם מחירים מאוד מאוד כבדים על העניין הזה. ההופעה שלו, קודם כל יש בו משהו מיוחד, עוצמתי, שהוא באמת בא לידי ביטוי בצורה קיצונית, אבל היא הייתה קיימת גם אצל אחרים. אנחנו בכלל לא שואלים למשל, איך משה ואהרון, משה בן 80, אהרון בן 83, מגיעים להם לארמון של פרעה, מנהלים איתם מסע ומתן. רבותיי, למה שפרעה בכלל יספור אותם? ואין אמנסטי, גם היום עם אמנסטי, אתם יודעים מה קורה, ובלעדיו גם כן, ואז הוא יכול לקחת אותם. בסוף, לקראת ערב מכת בכורות, הוא מעיז לומר להם, אם לא תוסיפו ראות פניי, כי ביום ראותך את פניי תמות. אבל למה לא אמר לו את זה בהופעה הראשונה, אחרי שהוא השפיל אותו עם החרטומים, עם הנחש, ויבלע מטה אהרון את מטותם? מה הוא צריך לספוג את כל הביזיונות, עוד מכה ועוד מכה? היה אומר לכמה חבר'ה, אחרי שמגיעים הביתה, תדאגו שמחר בבוקר הם לא יקום. למה הוא לא עושה את זה? מה מרתיע אותו? העוצמה הזאת שיש להופעה של נביא, וזה מעניין שאצל הגויים זה עובד, אצל עם ישראל לא ספרו את הנביאים כל כך, וזה נושא אחר, שזה שיר יפה מאוד של אורי צבי גרינברג, שנקרא שיר עמיים עמייער. זה סיפור מעניין על הטרגיות, שעם ישראל את נביאיו לא סופר, שבאומות העולם כולם מתרגשים מהם, אבל זה סיפור אחר. בכל מקרה, התוצאה היא שאנחנו שומעים שהוא ממגנט. דיברנו קודם על אלמנה מצרפת, הוא מופיע, אין לה מה לאכול, והיא מבצעת, היא נותנת לו את הארוחה האחרונה שלה. בהמשך, או, יש לנו את מה שלא קראנו, שאליהו הולך לפגוש את אחיו, 3 שנים חיפש אותו. תסתכלו רגע בפרק י"ז, כאשר עובדיהו אשר על הבית, הולך לחפש במצוותו של אחאב אוכל, שהבצורת מגיעה לשפל מאוד מאוד קשה. ואז הוא אומר לו, תשמע, בפסוק ת' ויאמר מחטאתי, ספר מלכים א', פרק י"ח, פסוק ת', אומר עובדיהו לאליהו, שהם נמצאים לבד, ויאמר מחטאתי, כי אתה נותן את עבדך ביד אחאב להמיתני, חי השם אלוהיך, אם יש גוי וממלכה, אשר לא שלח אדוני שם לבקשך, ואמרו עין, והשביע את הממלכה ואת הגוי, כי לא ימצאיך. ואתה אומר, לך אמור לאדוניך, הנה אליהו, והיה אני אלך מאיתך, ורוח השם ישאך לאשר לא ידע, ובאתי להגיד לאחיו, ולא ימצאך, והרגני. והוא פה מבקש זכויות, כי הוא תומך בדרך של מסירות נפש נסתרת, להציל את נביא השם שנרדפו על ידי הרשויות. יש פה שני דברים. הדבר האחד, אליהו לא מצוי, לא זמין, לא יודעים איפה למצוא אותו. פתאום הוא מופיע, והוא אומר לו, אתה יודע, הוא כבר מחפש אותך 2 שנים, ולא מצאו אותך. פתאום אני אופיע ככה, הוא יהרוג אותי. מעבר לכך, אנחנו מוצאים פה את הדבר שעוד מעט נרחיב בו עוד קצת, את התכונה ההליקופטרית של אליהו. הוא יכול להיות פה, פתאום הוא ממריא, הוא במקום אחר, הוא נוחת במקום אחר. תופעה שחזרה לעצמה והייתה מוכרת, כפי שתכף תראו. במילים אחרות הוא אומר, אתה תיעלם לי, ואז בכלל אחיו יוציא אותי להורג מיד. ועם כל זאת הוא הולך, וכשהוא מגיע לאחיו, ואחיו אומר לו, אתה זה עוכר ישראל? הוא אומר לו, לא, אני עכרתי את ישראל כי אתה ובית אביך. והוא שולח אותו ככה תוך 30 שניות, ואתה שלח קבוץ את כל ישראל אל הר הכרמל, למעמד שדיברנו עליו קודם. רבותיי, מה עושה אחיו? קובץ. הוא יכול להגיד לו, רגע, מה? מי אתה בכלל? נעלמת לי, שמת לי בצורת, הרסת את הממלכה, מה פתאום שאני אספור אותך בכלל? עכשיו אתה אומר לי שאני אקים לך במה לפייט. נעשה איזה סימפוזיון ונראה מי צודק. מה פתאום שאני אשמע אליך? הוא מבצע, הוא אוסף את כל ישראל. הרי בלי כוח הארגון של אחיו, המעמד בר הכרמל לא היה מתקיים. אחיו היה יכול להגיד לו ברוח הדברים, מה פתאום שאני ארגן לך את הבמה הזאת? והוא מארגן לו. וואו. יותר מזה, אנחנו מכירים גם בהמשך, כאשר אלישע, שנדבר עליו אחר כך קצת, גם כן יסומן כמי שעתיד להחליף אותו. תסתכלו בבקשה בפרק י"ט, לקראת סוף הפרק, אנחנו מוצאים שאליהו חוזר מהר הכרמל, מהר חורב. הולך עד צפון, עד מחולה, בצפון הבקעה. הולך ככה מהר חורב, מסיני, עד לשם. מגיע בפרק י"ט, בפסוק י"ט, הוא מגיע אל אלישע בן שפט, וילך משם מהר חורב, ומוצא את אלישע בן שפט, שהוא חורש. ויעבור אליהו אליו, וישלך אדרתו אליו. בסך הכל לוקח את האדרת, זורק אליו. מה קרה לאלישע? מתמגנט אחריו. שוב, אליהו מופיע משום מקום, ממגנט את אלישע אחריו, והוא רץ אחריו. ויעזוב את הבקר וירץ אחרי אליהו. ויאמר, אשכנה לאבי ולאמי ואלך אחריך. ויאמר לו, לך שוב, כי מה עשיתי לך? ומה, אמרת לך משהו, לא אמרת לך כלום. מה אתה רץ אחריי? מה אתה רוצה? אליהו ממגנט. ובאיזשהו מקום, כשהדברים קורים בהופעה, בלי שום תשתית, בלי שום משהו מקדמי, אולי אחד השיאים המרתקים ביותר, זה אירוע נוסף שמופיע במלאכים ב' בפרק א'. שם יש סיפור שעוד נחזור אליו בהמשך בהקשר נוסף, והוא שליחי החזיה, הבן של אחיו שנפל בקרב בהמשך, החזיה הלך למלוך במקומו, עלה למלוכה במקומו, הייתה תאונת בית, שבר את הרגליים, לא הייתה אורתופדיה, הבחור היה במצב קשה, הוא הבין שהוא במצב לא טוב, והוא שולח לדרוש בבעל זבוב אלוהי עקרון, היחיה מכל איזה. ואז הוא שולח שליחים לבדוק את העניין. השליחים האלה הם בדרך משומרון לעקרון, ובדרך הם רואים מישהו שהם לא מכירים אותו, כפי שנראה בהמשך, כפי שהם יגידו, איש שבעל שיער ואזור אור במותניו. ומה הוא אומר להם? באמצע הדרך, הם עוד לא ביצעו את השליחות. מה הם אומרים? מה, כן? אז הוא פוגש אותו, הוא יוצא לקראת שליחי אחזיה, במלאכים ב' פרק א', כן? והוא אומר להם, בפסוק ג', כן? אומר להם, בפסוק ג', זה על פי צו השם, ומלאך השם דיבר אל אליה, התשבי קום עלה לקראת מלאכי מלך שומרון, ודבר להם, המבלי אין אלוהים בישראל, אתה הולך לדרוש בבעל זוג ולא עקרון, לכן כה אמר השם המיטה אשר עלית שם, לא תרד ממנה, כי מות תמות, וילך אליה. וישובו המלאכים אליו, ואמרו אליהם, אומר אליהם, מה זה שפתם? לא ייתכן שהשפקתם להגיע ולשאול את השאלה, איך הגעתם כל כך מהר? אומרים, איש עלה לקראתנו. ויאמר אלינו, לכו שובו אל המלך אשר שלח אתכם, ודיברתם אליו, כה אמר השם, המבלי אין בישראל, אין אלוהים בישראל, אתה שולח לדרוש בעל זבוב ולא עקרון, לכן המיטה אשר עלית עליה, לא, שם לא תרד ממנה כמות תמות. מלא היה חוזר, ספר לו, חוזרים לספר לו שעוד שבועיים הוא יכול לרוץ מרתון, מלא, אבל מה, הוא מספרים לו, והם חוזרים, הם בכלל לא יודעים מי הוא. שהרי הם שואלים אותו, וידבר עליהם מה משפט האיש אשר עלה לקראתכם, וידבר עליכם את הדברים האלה, ואמרו איש בעל אזור שיער ואזור אור, בעל שיער ואזור אור אזור במותניו. ויאמר המלך אליה תשביעו. הם לא ידעו בכלל מי הוא, אבל היה, והם היו בפקודת מלך, והם חוזרים לספר לו בסורת איוב, והם עושים אחורה פנה וחוזרים. במילים אחרות, העוצמה המגנטת הזאת של אליהו נמשכת הלאה, והיא מתגלגלת להלאה. במילים אחרות, לאליהו יש עוצמות בלתי רגילות. מצד שלי הוא מתבודד, הוא לא נגיש, הוא בנחל קרית, הוא בצרפת אשר בצידון. ראינו את אחיו מחפש אחריו במשך שנתיים בכל גוי וממלכה שכנים, והוא לא מוצא אותו. אנחנו מוצאים אותו בדרך להר חורב. גם עם שליחי החזיה שאחר כך פה מתפתחים, הוא שולח עוד שליחים ועוד שליחים, והוא שורף אותם, הוא יושב בראש הר. הוא לא זמין, הוא לא נגיש, הוא מתבודד. יש פה משהו מאוד מאוד מיוחד. הוא בודד, הוא עובר תהליכים מאוד קשים, גם אישיים. ואותו אליהו הקנאי להשם, כפי שאנחנו מכירים, הוא זה שמנהל שיח נוקב עם הקדוש ברוך הוא בקטע שכבר הזכרנו בעקיפין בהר הכרמל. בואו נחזור רגע להר הכרמל, לפרק י"ט. פרק י"ט הוא הולך במר יאושו מכך שהעם לא מגבה אותו אחרי המעמד בהר הכרמל, ואיזבל מכריזה עליו גזר דין מוות. הוא הולך להר האלוהים חורב לבד. הוא מופיע שם, ושהקדוש ברוך הוא שואל אותו פה בפרק י"ט בפסוק ט', ויבוא שם, פרק י"ט פסוק ט', ויבוא שם אל המערה, וילן שם, והנה דבר השם אליו, ויאמר לו, מה לך פה אליהו? ואז הוא אומר, כנו קינאתי להשם אלוהי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את משפחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו וחרב, ויוותר אנוכי לעבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. ואז הוא אומר לו, צא ועמדת בהר לפני השם. ואז הקדוש ברוך הוא עובר, ורוח שערה גדולה וחזק, מפרק קרים ומשבר סלעים. לא ברוח השם. ואחר הרוח רעש, לא ברעש השם. ואחר הרעש אש, לא באש השם. ואחר הרעש, ואחר האש, כל דממה דקה. ואז הקדוש ברוך הוא שואל פעם נוספת, מה לך פה אליהו? ואליהו חוזר עוד פעם, בדיוק על אותם מילים. במילים אחרות, מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לו? אתה עובד באש, בסופה, בסערה. חבר'ה, זה לא עובד. מי שרוצה לשנות עמדות של כיתה, אי אפשר רק ראש בראש. חייבים לעשות גם יד ביד. אי אפשר לשנות מציאות שעמוקה, שרצה לאורך זמן, עם אותות ומופתים, עם עוצמות, עם כוח. אפשר לעשות גם מקל, אבל צריך גם גזר. וצריך גם את הגזר להפעיל במקביל. האם אתה מוכן לשנות את דרכך או לא? זאת השאלה שעומדת לפני אליהו. וכשאליהו חוזר פעם נוספת, והוא לא מוכן לשמוע של עבודה שתוקה בכל דממה דקה, לא בסערה ובסופה, אז הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך בבקשה ותמשך את אלישע בן שפט בפסוק ט"ז בסופו, ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשך לנביא תחתיך. אין מה לעשות, הקדנציה שלך נגמרה ואנחנו נמצא מישהו אחר. אני אומר במאמר מוסגר, בתמצית שבתמצית, אלישע היה הפכו הגמור של אליהו. אם אליהו עבד באש, אז הוא, אלישע עבד במים. הוא ריפא את המים, והוא בישר על כך שהמים יצילו את צבא ישראל במדבר אדום, והוא מציף את הברזל מן המים, והוא עושה הרבה פעולות במים. ההבדל בין מים לאש, מים זה משהו שמחיה. הוא מחזק כוחות חיוביים, הוא מצמיח. אש מחלה את השלילה. יש אפשרות למחוק את השלילי או לתת חיזוקים לחיובי. מים יורדים אל העם, אפשר להיכנס בהם. אש עולה למעלה, מתרחקת, קשה לבוא בקרבתה. אנשים בורחים מן האש, אי אפשר לשעות במחיצתה. יש פה שתי פונקציות נוגדות, סגנונות שונים. האם יש תעודת ביטוח שבאמצעות מים נגיע לתוצאות יותר טובות? לא בטוח, כי בחירה חופשית יש, אבל צריך הרבה פעמים לשנות את הטכניקה. נתת אנטיביוטיקה שבוע, דלקת הגרון לא עברה, נעביר אנטיביוטיקה אחרת. אי אפשר להתעקש על אותה אנטיביוטיקה, מה לעשות? אותו דבר גם בדברים אחרים. אתה חייב לגוון את האמצעים כדי להגיע אל המטרה. ניסית משהו, פרק זמן זה לא עשה את העבודה, אתה נדרש לעשות אמצעים אחרים כדי להגיע אל היעד. זה בעצם מה שמבקש הקדוש ברוך הוא מאליהו, אבל אליהו איננו מוכן לשתף פעולה. הקנאות הזו של אליהו, שהיא במידה מסוימת נגד הרצון של הקדוש ברוך הוא, עובדה שהוא בסוף גם מפטר אותו. הוא שולח אותו למשוח את אלישע בן שפט לנביא תחתיך. האמת היא שהקדוש ברוך הוא בעצמו לא כל כך סס לכך. הראיה שבפרק הבא, בפרק א', כאשר אנחנו מוצאים את פרשת כרם נבות הישראלי שכל כך מוכרת. אליהו מוקפץ פעם נוספת, למרות שהוא כבר מושך את אלישע לנביא תחתיו. הקדוש ברוך הוא מנסה עוד פעם, והוא שולח אותו לעמוד מול נבות היורד לרשת את כרם, מול אחאב היורד לרשת את כרם נבות. וכשהוא יורד שם, הוא מופיע אצלו ואומר לו את הדברים המפורסמים, הרצחת וגם ירשת, ואומר לו דברים קשים. כתוצאה מהמעשה הזה, מה עושה אחאב? הכתוב מספר לנו בפסוק, פרק א' פסוק כ"ז. פרק א' פסוק כ"ז, ויקי שמוע אחיו את הדברים האלה, ויקרא בגדיו, וישם שק על בשרו, ויצום, וישכב בשק, ויהלך עד. יכולתי לגמור את הפרק פה. מעגל הסיפור של ההתמודדות בין אחיו לבין אליהו הסתיימה. אחיו קיבל על עצמו תשובה, אבל הסיפור לא נגמר, יש עוד פסוק פה, שהוא לא פחות חשוב. והוא, ויהי דבר השם אל אליהו תשבי לאמור, ראית כי נכנע אחיו מלפניי, יען כי נכנע מפניי, לא אבי הרעה בימיו, בימי בנו, אבי הרעה על ביתו. במילים אחרות, גם את אחיו אפשר להזיז. לא צריך מיד להעניש, לא מיד לקרוא בקצורת. אפשר קודם כל להזהיר, להתרות. אי אפשר מיד לנקוט בסנקציות קשות וכואבות. חייבים לתת גם הזדמנות לשינוי עמדות. כולנו יודעים שמאסר על תנאי לפעמים יותר אפקטיבי ממאסר, או מה שפעם היו עושים לילדים, אם לא תאכל, אני אקרא למשטרה. אבל אנחנו כולנו יודעים שקוראים למשטרה, זה כבר מאוחר מדי, כי מבינים שהמשטרה זה לא מי יודע מה מביל. עדיף להשאיר את הקריאה למשטרה באוויר ומאסר על תנאי, ולא בפועל, כי אז מגלים שהסנקציה היא לא כזאת דרמטית, שאפשר לא לספור אותה. ולכן העובדה הזאת שכאן אליהו, באיזשהו מקום מיד מכה, מיד נחרץ, אפשר לשנות את גם אחיו, אפשר לשנות אותו. ובפעם נוספת, מה שכבר הזכרנו קודם, את שליחי החזייה והחזייה שהולך ודורש בבעל זבוב אלוהי עקרון. פעם נוספת הקדוש ברוך הוא מקפיץ אותו אל היעד כדי לנסות להראות לו שאפשר לשנות, אפשר להזיז בדיבורים. לא צריך מיד להגיע לשורה האחרונה, אפשר ליצור איזה מנוף של שינוי כדי להגיע אל התכלס. באיזשהו מקום אליהו לא מוכן לשמוע ולא מוכן להתפשר, וכיוון שכך בפרק ב' של ספר מלכים ב' אנחנו שומעים שהקדוש ברוך הוא מסלק את אליהו ברכב אש וסוסי אש בסערה השמיים. הוריי ורבותיי, המקום שבו הדבר הזה מתרחש הוא בעבר הירדן המזרחי, שהרי הם יורדים מבית אל ליריחו וחוצים את הירדן ונמצאים בצד השני של הירדן, במקום שבו עם ישראל נמצא וממנו עלה משה אל הר נבו ראש הפסגה. זה המקום שבו הסתלה גם משה רבנו. זה המקום שבו נעלם האיש הגדול הזה ולא נודע מקום קבורתו. גם אליהו מסתלק באותו מקום, אבל הוא לא מת. והוא לא נגבר. הקדוש ברוך הוא משמר אותו לעתיד לבוא. ופה משהו על הפער בין אליהו, שאנחנו מכירים אותו במקרא כקנאי, כמישהו שהוא ככה מאוד מאוד נוקב, לבין אליהו שמוכר לנו מתוך המדרש, מתוך העובדה שהוא מופיע בלילות ליל הסדר, והוא ניצב בברית ליד אליהו, עמוד על ימיני וסמכני. אנחנו מוצאים אותו בפוזה אחרת. האמת היא שאליהו הוא איש האמת, הוא מברר. לכן תיקו, תשבי יבואו, וכן, תעתקו ויפתור את הקושיות ויטפל בקו. יהיה מונח עד שיבוא אליהו. אם יש איזושהי עבדה שלא יודעים מבעליה, יהיה מונח עד שיבוא. אליהו הוא מברר, הוא איש האמת, הוא יברר את האמת. אליהו הוא האיש שבסופו של דבר יבהיר את הדברים. ובאיזשהו מקום אליהו באמת, כפי שאומר לנו הרמב״ם, בעקבות מדרשים, איננו פוסק הלכות, הוא יברר את האמת, הוא ייחס את כל אחד מישראל לשבת, והנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. הוא יהיה מבשר הגאולה. תראו, אמת גדולה, שלא מוכנים להתפשר עליה, צריכה גם תנאים להתגלות. כל עוד אנחנו עדיין בתקופת אחאב, כל עוד התנאים לא בשלו, האמת הגדולה של אליהו לא יכולה להתנהל רק עם מידת הדין. חייבים לשתף, גם הקדוש ברוך הוא שברא את העולם במידת הדין, שיתף עימה את מידת הרחמים. יש פעמים צורך כדי שהמציאות תוכל להתגלגל ולהגיע אל שלמות, לרכך את המהלכים. ואליהו לא מסוגל. הוא הולך עם האמת הגדולה שלו, הוא מברר האמת. הוא לא מוכן לברר אותה ולעקם ולא מוכן להתפשר עליה. ולכן הוא הולך עם האמת שלו עד הסוף. והוא הולך עם האמת שלו עד הסוף, גם ביוזמתו, גם שאין לו צו אלוקי, והוא נאבק בעוצמה רבה גם מול הקדוש ברוך הוא, כפי שראינו, לא רק עם העם ולא רק עם המלכות, ולא רק עם עובדי הבעל ונביאיו ועובדיו. ובאיזשהו מקום, אותה אמת גדולה, שבאמת לא היה לה מקום, נגנזה ליום שבו האמת הגדולה תוכל להיגלות. כאשר המציאות כולה תהיה מלא ארץ דעה את השם כמים לים מכסים, שהאמיתות תהיינה ברורות לאנושות, יוכל להופיע שוב אליהו. הוא לא מת, האמת הגדולה שלו לא מתה. היא נשארת, משמרים אותה כי היא נכונה וצודקת. אבל צריך עד השלב הזה של אחרית הימים למצוא את הדרך שתוכל להתקדם עד החזון הגדול הזה. כשיגיע החזון הגדול הזה, אולי האמת תוכל להופיע, וגם אז יוכל שוב להופיע אליהו עם האמת הגדולה שלו. ופה אנחנו מגיעים באמת לאחד הנושאים המרתקים שקוראים לו הנושא של קנאות. הנושא של קנאות. לא מזמן קראנו על פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. הנושא הזה של קנאות באמת של אנשים שניצבים בסיטואציה של שליחות נבואית או של שליחות. תראו, העבודה זרה זאת מציאות עקומה שלא צריך בשבילה צו מיוחד. זוהי הוראת קבע. הוראת קבע שאנחנו לא נשלים עם עבודה זרה. וננהל נגדה מלחמת חורמה. אליהו שרואה את העבודה זרה לא מחכה לנבואה. הוא לא מחכה לצו. הוא רואה את המציאות המעוותת, הנוראה, שמרסקת את עם ישראל, יכולה להביא אותו לגלות ולחורבן. המציאות הנוראה הזו צריכה להיפסק. ולכן הוא נוקט באמצעים מאוד מאוד קיצוניים, כפי שראינו. חיאל בית האלי מפגין, ובאיזשהו מקום אליהו מחליט לפעול. כאשר, אם ניקח את ההשוואה לסיפור של פנחס, גם שם יש עבודה זרה. בנות מואב קוראות חוט מן הזנות לאכול מזבחי אלוהים. ויש שם גם טקס של עבודה זרה יחד עם גילוי עריות. ובאיזשהו מקום ההנהגה משוקדקת. משה ואהרון נופלים על פניהם, מה שקוראים היום בעברית קרה על הפנים, והם פתח אוהל מועד, ועומד מפגין שקוראים לו לא סתם אחד מן השוליים, אלא נשיא בית אב לשימוני, בא עם גברת נכבדה אחרת מהמדיינים, פתח אוהל מועד מול משה ואהרון, שיח חוצפה וההפגנה, ואומר לו, לפי חז"ל, מי יתיר לך את המדיינית? אתה בעלי, מה אתה יותר טוב? זאת אומרת, יש פה בעצם קריסה של כל המערכות, והנהגה משותקת. ואז באיזשהו מקום הקדוש ברוך הוא מביא מגפה שפוגעת בעם. ומה שעושה פנחס, הוא עושה מעשה קיצון, כי הוא רואה שאם אין איש, אז אני האיש כאן ברגע הזה, בשעה הזו, ובאיזשהו מקום המעשה שלו גורם לכך שהמגפה שכבר מתנחשת פוסקת, והמעשה שלו מפסיק את המגפה. ובאיזשהו מקום הפעילות הזאת עוצרת את המגפה, והקדוש ברוך הוא קוראת עמו ברית שלום, ברית כהונת עולם. מעניין שבעברית קלה הקדוש ברוך הוא מסכים לפעולה הזאת הקיצונית שלא צובה עליה, הוא מעצמו קם ועושה מעשה. וכאן כשאליהו רואה במקביל הנהגה משותקת שמשתפת פעולה עם העבודה זרה, הוא רואה מפגין שקוראים לו חיאל בית האלי שבונה את יריחו, אליהו שרואה את כל המציאות הזאת ואין כלום, אין מגפה, כולם שותקים, כולם מסכימים, הוא אומר אי אפשר להמשיך עם זה, זאת מציאות מטורפת שלא ניתנת, אי אפשר לשתוק כלפיה. ואז הוא בעצם מכריז על הבצורת שבעצם מביאה את המגפה, אם ניקח את המקבילה של פנחס. הוא זה שעושה את המעשה, כי הוא אומר אי אפשר לתת למציאות המעוותת הזאת להתנהל. מישהו צריך לצעוק כמו אותו ילד קטן בבגדי המלך החדשים, שהמלך עירום. לא ייתכן שהמציאות הזאת תתגלגל בלי עוררים. והוא בעצם מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא במידה מסוינת נאתר לו בהר הכרמל. האמת היא שאם אליהו היה אומר אוקיי, הגענו אל היעד ובואו ננסה עכשיו, אפילו בהר חורב היה לוכל לקבל את במרכאות את ההמלצה האלוקית ולשנות, ובמקום להמשיך הלאה ראש בראש גם לשנות קצת את הסגנון, ולא ברעש השם ולא באש השם אלא בכל במה דקה, היכולת גם להידבר, היכולת לא להיות בודד, היכולת להיות מעורב עם הציבור, היכולת להיות זמין, כמו שאלישע יעשה אחר כך, להיות מים ולא אש, לחזק גם מרכיבים חיוביים, ולא רק לעבוד מול השלילה, שינוי המדיניות ייתכן והיה מצמיח משהו אחר. וייתכן, והיינו מצליחים עם העוצמות של אליהו, גם להביא לתיקון בעוצמה של מים, ולא רק בעוצמה של אש. אלא ש... אנחנו ראינו שאליהו מתעקש, הוא לא מוכן לשנות את הדרך הזאת, ולכן הוא גם הודח, והוא גם סולק באש מתוך רצון להבהיר את האמירה הזאת שהאש היא טובה, אבל יש בה גם סכנה גדולה, וצריך לראות את הדרך איך אנחנו חיים אש ומים זה בצד זה. למרות שהם סותרים זה את זה, צריך גם מזה וגם מזה. נביאים, כפי שראינו, הרבה פעמים נוקטים בצעדים שלא נאמרו להם מפורשות על ידי הקדוש ברוך הוא. בכלל נביא, כפי שכבר הסברנו, מקבל דבר השם, והוא צריך להחליט מה הוא עושה עם זה. בטח אם הם שולחים את ישעיהו להגיד נבואות נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, מה שנקרא בעוד כשבועיים, אז אין לו בעיה, הוא אפילו מאוד שמח. אבל כששולחים מישהו להגיד, כמו ירמיהו, שהחורבן ודאי, כשכל המוזיקה מסביב, ששום דבר לא יקרה והכל בסדר, זה לא פשוט. עכשיו, הוא לא רק מדבר על משהו תיאורטית, הוא חי במקום שבו החורבן מתרחש. הוא נמצא במקום, הוא מלווה את החורבן במקום התרחשותו, וזה דבר לא פשוט. הדילמות שעומדות בפני ירמיהו הן קשות. הוא מושלח לכלא, הוא עובר הרבה מאוד טרטורים וחקירות במרתפים האפלים, שם אצל יויקים ואצל צדקיהו, ולא פעם ולא פעמיים הוא היה על סף מוות, אילולי התערבויות כאלה ואחרות. האיש הזה משלם מחיר יקר, והוא בוכה, מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, אבל מבצע. ובכן, התפקיד של הנביא איננו קל ולא פשוט. אנחנו כלומדי תנ"ך צריכים לפעם לפעם להסתכל ולשאול את עצמנו, האם הפעילות הזאת, מה כתוב? האם זו דבר השם או מדיניות שהנביא נוקט? ולנסות להבין את הדילמות שנמצא בהם הנביא. לכן, הרבה פעמים אנחנו מפספסים הרבה מאוד מעומק הלמידה, כי אנחנו לא שמים לב למרכיב הזה. לא שמים לב מה השם ציווה ומה הנביא מבצע. לנו הדברים נראים כביכול הם חברים, זה ודאי, זה הולך תמיד בהתאמה. בכלל לא. תפקיד הנביא הוא תפקיד מסובך, הוא תפקיד קשה, והוא נמצא באימות והוא נקרא בפנימיותו, הן בעמידה מול השם והן בעמידה מול האנשים שעליהם הוא נשלח. ולא פעם ולא פעמיים נביאים צריכים לאחות את הקרעים כאשר הם בעצמם משלמים מחיר אישי קשה ביותר על שליחותם הנבואית. לא נאריך ונביא דוגמאות, אבל רק נזכיר אולי את אחת הדוגמאות הקשות ביותר שיש. אליהו הוא דוגמה של אדם שמשלם מחיר. אנחנו לא מכירים את חייו הפרטיים, לא יודעים על משפחתו, אנחנו לא יודעים עליו כלום. הוא מופיע משום מקום והוא הולך מבחינתנו לשום מקום, ובאיזשהו מקום הוא איננו מעורה ומעורב. אבל נביא כמו ירמיהו, תסתכלו לרגע בירמיהו בפרק ט"ז. ירמיהו בפרק ט"ז, במסגרת שליחותו הנבואית, ירמיהו בפרק ט"ז, לא כל כך שמים לב לזה, שוב, מה זה שליחות נבואית? ירמיהו פרק ט"ז, פסוק א', ויהי דבר השם אליי לאמור, לא תיקח לך אישה, ולא יהיו לך בנים ובנות במקום הזה, כי כה אמר השם על הבנים ועל הבנות, הילודים במקום הזה, ועל אימותם הילדות אותם, ועל אבותם המולידים אותם בארץ הזאת. ממוטטי תחלואים ימותו, לא יספדו ולא ייקברו, לדומן על פני אדמה יהיו, וחרב וברב יכלו, והייתה נבלתם למאכל לעוף השמיים ולבהמת הארץ. רבותיי, ירמיהו לא רק מדבר, הוא גם נדרש למעשים ולדוגמה אישית. ירמיהו מנוע מלהתחתן, ירמיהו מנוע מלהקים משפחה, ירמיהו מנוע מלהוליד ילדים. אחד הדברים הכי בסיסיים של רצונו של אדם ושליחותו הנבואית של ירמיהו גוזרת עליו ברמה האישית, כדוגמה אישית, לא להקים משפחה. דבר מאוד קשה, הוא מעביר באמצעות העניין הזה מסר לדור שסובב אותו. אנחנו בדור של חורבן, באושוויץ לא מתחתנים, באושוויץ לא מולידים ילדים. אנחנו בדור של סוף הדרך. והוא מעביר פה מסר מאוד נוקב, גם בדוגמה אישית של חייו שלו. הדבר הזה הוא דוגמה קיצונית למה הנביא נדרש לשלם מחירים בדבר השם על שליחותו הנבואית. אנחנו צריכים בכל פעם לחשוב על הנביא האדם, על האדם שבנביא, על התהיות שלו, להיכנס בלימודינו ולדייק בדברים ובמעשים ובציוויים שהוא מקבל, מה זה אומר לו מבחינת האדם שבו. והוא לא מפלסטיק, יש לו רגשות, יש לו חוויות, יש לו מחשבות, וכיצד הצווים האלוקים שנוחתים עליו הם מתורגמים על ידו. נבואה, רבותיי, זה לא תוכנית כבקשתך. יש כאלה שרצו להיות נביאים כמו ברוך בן נריה ולא זכה. יש כאלה שאמרו להם, והרוב היו כאלה שאמרו תודה רבה, לא צריך, אם זה משה בסנה ואם זה ירמיהו ואם זה יחזקאל ואם זה אחרים. כי התפקיד הנבואי הוא מר וקשה, והוא לא פשוט, והוא נדרש להגיע לכל מיני פינות מסובכות ומורכבות. אבל כל אחד לוקח את השליחות הזו בסגנון אחר. יש גם סגנון אישי של האדם הנביא, והוא מתרגם את הפעילות שלו ודרכי העבודה שלו, כי הרבה פעמים הדברים לא מוכתבים לו. זה דבר שנתון לשיקול דעתו. פעמים שהקדוש ברוך הוא מסכים איתו, ופעמים שהוא חולק עליו. אבל חשוב מאוד כשאנחנו לומדים את דברי הנביאים, לשים לב לרובד הזה. האדם שבנביא, איך הוא מתמרן בין הפדיש לסדן, בין דבר השם לבין המציאות ובין השקפת עולמו שלו. המשך לימוד נעים, יום טוב והצלחה.